טוב, אנחנו מתחילים חברים, מועדים לשמחה, מי שרוצה שישב, יש פה דפים. יאללה. טוב, אנחנו נלמד, נתחיל עד שכולם מתיישבים, יש גמרא סתומה מאוד, קשה להבנה, מסכת סוכה. שאפשר ללמוד ממנה הרבה כשמעמיקים בה, גם לחיים שלנו הפרטיים וגם לחיים הלאומיים. בואו נראה אותה. גמרא ממש, אם זה לא היה גמרא, היינו אומרים עליה שזה דברי לכאורה, כביכול שטות. בואו נקרא ביחד. אנו תרי מיני, היו שני מינים, בנות הם שומעות, היו שני מינים, אנשים נוצריים כנראה, גויים, אחד שמי ססון ואחד שמי שמחה. אחד קראו לו ססון ואחד קראו לו שמחה. אמר לססון, לשמחה. ססון אמר לשמחה, אנא עדיף למינח, אני יותר עדיף ממך. דכתיב, ססון ושמחה ישיב, קודם כל ססון ואחרי לשמחה. כך כתוב הפסוק. אמר לשמחה לססון, לא נכון, אנא עדיף למינח. דכתיב, שמחה וססון ליהודים. קודם שמחה ואחרי ססון. אמר לססון לשמחה, אחד יום השבקו ושב יוב פרוונקה, יום אחד יוציאו אותך ויעשו אותך שליח, משרת, תכתיב, כי בשמחה תצאו. אמר לשמחה לססון, אחד יום השבקו יוציאו אותך ומעלו בך מים, מעלו בך מים, תכתיב ושבתם מים בססון, אז אתה תהיה הכלי ששואבים בו מים. נכון, דברים מוזרים, יש לו פשט הפסוקים. אחרי זה הגיע רבי אבאו, אמר לי, ההוא מינה, דשמי ססון, ההוא שקוראים לססון, אמר לרבי אבאו, עתידיתו, דתמלו מים לאלמה דעתי, אתם תמלו לי מים בעולם הבא. אתם תמלו לי מים, שכתוב, הושבתם מים לססון, ואני ססון קוראים לי. ככה הוא אמר לרבי אבאו. אמר לי, רבי אבאו, יהב הכתיב לססון, כדי כאמרת, אם היה כתוב, הושבתם מים לססון, אתה צודק, אבל זה לא מה שכתוב. כתוב, הושבתם מים בססון. אז מה התפקיד שלך בתור ססון? משכה, אשתה נכתיב בססון, משכה דאו גברה, יקחו אותך. מה עושים שזה לא יקרה? בסדר? רחוק לך, מה עושים? מה, אני הבעיה? אה, לעמוד באמצע. טוב, סליחה. גם לי מאוחר. טוב. לא כתוב שבתם מים לססון. שבתם מים בססון. מה זה אומר בססון? מה שחדאו גברה משביע לגודה. גודה זה קד. הוא מלין עם במאיה. יעשו מנו קד, ימלו בו מים. טוב, הכמרה הזאת פלאית. קשה מאוד להבנה. מה זה הוויכוח בין שני הלצנים האלה, ססון ושמחה? ומה רבי אבאו מתווכח איתו, אם הוא יעקד או שימלו לו את המים? אז באמת המרשה אומר שהגמרה הזאת רק באה להגיד שמינים מדברים שטויות. זה כל מה שהגמרה הזאת באה להגיד. אבל כמובן שיש פה עוד עומקים נוספים, ובואו נעשה לפענח אותם באמצעות דברים של הגאון אבני נזר. אבני נזר היה גם גדול הדור וגם אדמור גדול, אדמור מסוחת שוב, חתנו של אדמור מקוץ. אבל כדי להבין את דבריו, שהם קצרים מאוד, הקדמה. מאמר של הרב קוק, מאמר מאוד מאוד חשוב, לסוכות. מאמר מאוד חשוב לחיים בכלל ולסוכות. בואו נקרא ביחד. אומרת הגמרא, מצד ימין, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות. מלמד שכל ישראל ראויים לשב בסוכה אחת. למה כתוב כל האזרח בישראל ישבו בסוכות? למה לא כתוב וישבת בסוכה, כמו שכתוב וקשרתם אותם לאות על ידכם ותפות בעיניכם? אין אף מצווה שכתוב כל האזרח בישראל יעשו את זה. למדה מפה הגמרא, מלמד שכל ישראל ראויים לשב בסוכה אחת. כלומר, כל עם ישראל בסוכה אחת. מה זה בא להגיד הדבר הזה? כותב הרב. בואו נסה להבין, המשפט הראשון פה הוא משפט הכי חשוב. יש הפרש גדול בין תפיסת החיים שהיא באה על ידי כוח הדמיון של האדם היחידי, או החברה הציבורית בכלל. שימו לב, תפיסת חיים שבמרכז של הכוח הדמיון, לבין תפיסת החיים הבאה על ידי בהירות השכל, בשעה שהוא ניצול מפגיעי הדמיון. בואו נסה להבין את המשפט הזה. כותב הרב, אני קצת מסתובב, בסדר? מי ירח בעל הבית? קצת אני מסתובב. יש שתי גישות לחיים בעולם. יש גישה לחיים שרואה את הדמיון במרכז, ויש גישה לחיים שרואה את השכל במרכז. הקדמה קצרה. יש ברמב"ם בשמונה פרקים, חמש כוחות בנפש האדם, מי שלמד. הכוח הזן, מרגיש, מדמה, מתעורר ושכלי. כוח הזן זה המערכת הביולוגית של האדם, העיכול, הדם, הנשימה וכו'. כוח המרגיש זה החלונות שהאדם פותח החוצה, שזה החושים שלו, הראייה, השמיעה, מישוש, ריח. זה היכולת של האדם להתחיל להכיר את המציאות. זה החושים. אחר כך יש כוח דמיון מדמה, שמדבר עליו עוד רגע. נשאר אותו רגע בצד. אחריו מגיע הכוח המתעורר, זה הרצון של האדם לספק את צרכיו, לישון, לאכול, יש דברים שהוא לא רוצה אותם. ואחר כך מגיע הכוח השכלי. הכוח השכלי הוא בעצם מלמד את האדם מה יש באמת בעולם. כי החוש, הוא לא מבין עדיין מה יש. הוא רק רואה את הצד החיצוני. היכולת האנליטית של האדם, השכלית, לנתח את הדברים ולהבין אותם, וגם להבין איך לקדם, ולהבין מה מוסרי, זה שייך לכוח השכלי. זה תפאר את הכוחות של האדם. מלך הכוחות. דילגתי על כוח, נכון? כוח הדמיון, כוח המדמה. מה זה כוח הדמיון? זה כוח שלכאורה הוא מיותר, ויש אותו רק לאדם, והוא עושה לנו הרבה נזקים. כמובן, יש לו גם תועלת גדולה. בואו קודם כל נסביר מה זה הכוח הזה. הכוח הזה מגיע אחרי כוח המרגיש, אחרי החושים. מגיע כוח המדמה. מה זה? אחרי שאדם רואה דברים, האדם בדעתו, במוחו, במחשבתו, משחק עם זה. משחק עם זה בצורה שלא מתחשבת בכלל באמת של הדברים. אלא רק בצורה חופשית. למשל, הרמב"ם כותב, אדם בעל אלף עיניים. האדם ראה בחושו אדם, הוא ראה עיניים, אז הוא מדמיין, אדם בעל אלף עיניים, זה לא יכול להיות באמת. או למשל, ספינה פורחת באוויר. האדם ראה ספינה, האדם ראה אוויר, והוא מדמיין, ספינה שפורחת באוויר, לא זה בסדר, זה מעורר אותי. ספינה פורחת באוויר, זה לא יכול להיות, ספינה לא יכולה לעוף באוויר, ככה סתם, אבל הוא מדמיין את זה. למה אני אומר שהכוח הזה הוא בעייתי? כי הכוח הזה פותח המון אפשרויות שהן לא אמיתיות. הן לא אמיתיות. אחרי זה יגיע השכל ויגיד זה לא אמיתי, זה לא אמיתי, זה לא אמיתי. זה האמת. אבל הדמיון הוא כבר פתח את האפשרויות. ולפעמים כששכל מגיע מאוחר, זה מאוחר מדי. והוא לא מצליח לבלום את הרכבת אחרי שהיא כבר יצאה מהתחנה. למשל, לאף יצור אחר בעולם אין דמיון. לא תמצאו לעולם בעל חיים מעשן סיגריה. או לועס מסטיק. למה? כי זה לא חוקי, כי זה לא בריא, כי לא לזה הוא נועד. גם האדם לא נועד לזה. אבל האדם יש לו כוח דמיון, שמסוגל, לפני שמגיע השכל, לפתוח אפשרויות, שמפשרויות שלא מתאימות לו. כמו שכתוב הפסוק, ידע שור קונהו, חמור אבוס בעליו. ישראל לא ידע, מי לא התבונן. שור לא בוגד באדון שלו. אבל עם ישראל כן יכול לבגוד. למרות שעם ישראל יודע מי האדון שלו, ויודע שיתנקם בו. אבל הדמיון, מה נעשה לדמיון? שהוא משחק בצורה חופשית, הוא פותח אפשרויות מאוד מעניינות, מאוד מרגשות, גם אם לא אמיתיות. והאדם נפתח אליהם, ואחרי זה קשה מאוד לעצור את זה. גם אם הגיע השכל הצודק והנכון, והוא אומר, זה לא טוב. אתה זוכר פעם רואה שעשית את זה פעם שעברה?
כמה התחרטת?
למה אתה עושה את זה עוד פעם? אבל הדמיון לא אכפת לו מהשכל, לא אכפת לו מהאמת, לא אכפת לו מהניסיון שמסתבר. הוא נפתח לאפשרויות. אתם מבינים? זה כוח המדמה. הכוח הזה מייצר המון המון חטאים, המון המון נזקים, המון המון בעיות. ולמה השם ברא לנו אותו, את כוח הדמיון? למה הוא ברא את כוח הדמיון? מסביר הרמב״ם, כוח הדמיון נועד כדי שיהיה לאדם אני. שיהיה לו אני באלף. שיהיה לו אישיות. למה? בגלל שכוח השכל, עם כל מעלתו, יש לו חיסרון. כוח השכל הוא דיקטטור לא קטן. השכל אומר לך, זה ככה, תרצה או לא תרצה. אדם יושב בשיעור פיזיקה, והמרצה כותב על הלוח נוסחה, שמדעית. התלמיד יצביע ויגיד, המרצה, זה לא מרגש אותי. זה לא מעניין אותי. זה לא מסקרן אותי. יגיד לו המרצה, אבל זאת האמת. לא משנה שזה לא מרגש אותך, נכון? זה הנוסחה, ככה זה עובד. משעמם, לא משעמם, זאת האמת. זאת האמת. זה כוח השכל. ילד רוצה להיות משורר, הוא אוהב לכתוב שירים, ההורים שלו אומרים לו, אי אפשר להתפרנס מזה. תכתוב לו מגירה, אבל אתה חייב לרכוש מקצוע. האמת, השכל, כמה שהוא מרומם ונעלה ועמוק ואנליטי, יש בו משהו אכזרי. הוא לא מתחשב בכלל בנטיות של האדם. הוא אומר לו, מה העובדות לאשורן? זה לא משנה אם אתה תחבר אליהם, אם אתה מתרגש מהם. כלומר, השכל מוחק את העולם הפנימי של האדם. הוא מוחק אותו. הוא לא מתחשב. ואם האדם לא מקשיב, בסוף הוא יקשיב. הוא יבין, פעם אחת הוא ינסה להחתים עם העולם הפנימי שלו, והתנגש אל סלע המציאות, הוא יבין שהעולם הפנימי שלו הוא כלום. הוא לא חשוב, וזה בעיה. כיוון שהעולם הפנימי של האדם, יש בו אוצרות. והאוצרות האלה יכולים להעשיר מאוד את השכל. ובשביל שהאוצרות האלה יתפתחו, ניתן לנו כוח הדמיון. כוח הדמיון מאפשר לאדם לשוט ולבחור לפי הנטיות שלו. נכון, שיש פה הרבה טעויות. אבל הטעויות האלה יוצרות לאדם אישיות, רצון, נטיות. מה שהשכל מוחק. ולכן זה חשוב מאוד. אחר כך יבוא השכל, ויקח את הנטיות של האדם, ויעדן אותם, ויזכך אותם. אבל תבינו, אם לא יהיה דמיון, האדם יהיה מחשב. מחשב, הוא יודע הרבה תורה, אבל הוא לא יודע לאהוב תורה. הוא לא יודע לאהוב כלום. אין לו בכלל אישיות, הוא כולו ערימה של ברגים. אנחנו רוצים שהאדם יאהב את התורה, יאהב את הטוב. כדי שהוא יאהב את התורה, צריך שהוא קודם כל ילמד לאהוב. איך תלמד לאהוב בעולם שאין בו מסטיקים? מסטיק זה לא דבר שצריך. הדבר שילדים אוהבים. ולומדים לאהוב. אחרי זה הם לומדים לאהוב דברים יותר טובים ממסטיקים. לאהוב את התורה. אבל מי שלא יכול לדמיין רע, מי שלא יכול לדמיין דברים שהם לא נכונים, לעולם לא ידע לאהוב משהו. מי שרק מתוכנת אל הטוב, לא אוהב את הטוב. הוא מתוכנת כמו בעל חיים. הוא מלאך. להבדיל. האדם הוא לא בעל חיים והוא לא מלאך. יש לו דמיון. והדמיון הזה פותח אותו לדברים לא טובים. אבל הם מאפשרים לו לבחור ולרצות. אחר כך יבוא השכל ויעדן את הרצון הזה. וישאל אותו, מה אתה רוצה באמת? את זה? יש דברים יותר נפלאים. ואז לאט לאט האדם ירצה דברים טובים. אבל זה התפקיד של כוח הדמיון. תפקיד חשוב מאוד. מה הבעיה? שהעולם לא עובד לפי התפקידים. אז כיוון שאדם כוח דמיון, כמו שאמרתי קודם, הרכבת יוצאת מהתחנה, והדמיון מדמיין ונמשך לדברים שאדם יודע שהם רעים, ואז שמגיע השכל, הדמיון אומר לו, שב בצד, אתה תשרת את הדמיון. השכל ישרת את הדמיון, שזה נורא והיום. פה בגבעת שמואל זה לא קיים, אני בטוח. אבל אם תלכו במקומות אחרים, לכו, תראו אנשים יושבים בספסל, בתחנת אוטובוס. מה הם עושים? מה הם עושים? מה הם עושים כשיושבים בספסל? איש בסמארטפונו, נכון? למה כל אחד בסמארטפון שלו? למה הוא לא מדבר עם ההוא שלידו? כי הסמארטפון, אם משהו משעמם, אתה מעביר. אז שאתה מוצא משהו מעניין אותך. באדם שלידך אתה לא יכול להעביר. אם הוא לא מעניין אותך, אתה תקוע איתו, נכון? אתה לא יכול להעביר. אז המציאו מכשיר, השתמשו בכל הכוח השכלי של האדם, בשביל להישאר בדמיון. הבנתם? הרי המציאות האמיתית היא שהוא לידך, לא התמונה שאתה רואה עכשיו בסמארטפון, נכון? המציאות היא שהוא פה, ואולי הוא צריך את החיוך שלך, אולי הוא צריך את היחס שלך. זה המציאות. השתמשו בכל הכוח השכלי כדי לנתק את האדם מהמציאות. אתם מבינים? כל עולם המדיה ועולם הסרטים, בדרך כלל האדם בסרט לא רואה דברים רגילים. הוא רואה דברים שלא יכולים להיות, לא ריאליים. למה? כי זה מה שהדמיון הרבה יותר נמשך אליו מאשר הריאליה של המציאות. ואז כל השכל של האדם משמש אותו כדי לשרת את הדמיון, אתם מבינים? זה מה שקורה הרב פה, תפיסת החיים שהיא באה על ידי הכוח הדמיון של האדם היחידי. זו תפיסת עולם, שהיא משפיעה גם על האומה, או החברה הציבורית בכלל. אתן לכם דוגמה לא נעימה, במדינת ישראל, לפני שנה בדיוק, שהיינו פה, או לא זוכר איפה היינו שם שבוע, זה היה פה? זה היה פה. זה היה פה? זה היה כאן? זה היה כאן? זה היה כאן? לא זוכר. אז לא ידענו מה הולך לקרות, נכון? לא ידענו. אבל האמת שידענו. והדחקנו. כל מדינת ישראל ידע שיש מעבר לגבול בעזה מאות אלפי אנשים שרוצים להרוג אותנו. ושהם מקבלים הרבה כסף ומתחמשים וחופרים מנהרות. כולם ידעו. נכון? כולם ידעו שהם לא נהיו אוהבי ישראל. כולם ידעו שהם חכים להזדמנות להרוג אותנו, הרי הם לא התאהבו בנו פתאום. ויש להם את כל הזמן שבעולם. אז למה לא טיפלנו בזה? בגלל שאנחנו מדמיינים. שקט יענה ושקט. זה דמיון. יש פה אנשים רוצים להרוג אותך. תתמודד! לא. אני אעשה גבול, אעשה טילים נגד טילים, מנהרות נגד מנהרות, ויהיה בסדר. אבל הם קיימים. אני יוצא מניים. כשאנשים חיים כל היום בעולם של דמיונות, זה משפיע על ההנהגה. כשכל המטרה שלך בחיים זה לספק את הריגושים ואת הרצון שלך לשקט ואת הרצון שלך לממש את עצמך, אתה מדחיק את המציאות. אתה יודע, זה יתפוצץ לך בפנים. לא היה יהודי אחד בישראל שלא ידע שיום אחד נקבל את הכל לפנים. אבל הוא לא חשב על זה, הוא לא התעסק עם זה, הוא ברח לה... הם שמה, מאחורה. הם שמה מאחורה. זה תפיסת עולם דמיונית שבה כל המציאות נועדה לשרת את הדמיונות שלי. לשרת עוד שמחה של כמה דקות, עוד ריגוש, עוד סיפוק, עוד סרט, עוד 10 שנים שקט. זה המטרה. המטרה היא לא להתמודד עם המציאות. המטרה היא לקחת ממנה רק את מה שמשרת את התאוות שלי. ואת הריגושים שלי. זה המטרה של החיים. זה המטרה של העולם. בשביל זה העולם קיים. וזה מייצר ריקבון נורא. בכל מערכות החיים. באדם לחברו, בין איש לאשתו. זה עולם של דמיון. מצד שני, יש עולם של שכל. מה זה עולם של שכל? אומר, יש לך דמיון, ויש לך אהבה, ויש לך נטיות. אבל הנטיות שלך באות לשרת משהו יותר גדול. לא צריך לספק אותם, אלא צריך להשתמש בהם בשביל משהו יותר גדול. אתם מבינים את ההבדל? זה שתי תפיסות עולם. היום מרכז של הנפש זה הדמיון, או שהמרכז של הנפש, סליחה, זה השכל. זה שתי תפיסות עולם שנלחמות, לצערנו, תפיסת העולם של השכל היא במיעוט. כותב הרב קוק באורות, התרבות הזמנית בנויה על כוח המדמה. כל ילד יודע היום, זמרים, שחקני כדורסל, אין הרבה ילדים שיודעים מדענים, רופאים, מה השמות שלהם. למה? לא בגלל שחקן כדורסל עושה משהו שבעיני הילד הוא דבר שבאמת תורם למציאות, הוא באמת דבר הגיוני. אלא בגלל זה מספק את הריגושים שלו הרבה יותר מאיזה הרצאה משעממת על מדע. וזה מה שחשוב. התרבות הזמנית בנויה על כוח המדמה. הדמיון הוא המטרה והשכל הוא האמצעי. משקיעים שכל, אבל בעשות סרטים. משקיעים שכל בלייצר מכשירים. זה מה שהיה עד לפני שנה. זה מה שכותב פה הרב. עכשיו, מה נפקמינה מזה? הנפקמינה זה יוצר פירוד. כשאדם חי כדי לספק את הנטיות שלו, בהכרח השני יהיה אויב. למה? כי לשני יש נטיות אחרות. כותב הרב, דלגו טיפה קדימה, בשביל כך, תסתכלו בבקשה בשורה ה-11 מלמעלה, מה שכתוב בתחילת שורה, את המילה האסור. בשביל כך, כל זמן שהאדם קשור בכבלי הדמיון, בחייו, הרי תפיסתו המחשבתית היא רק תפיסה פרטית. וזה גורם שאי אפשר כלל שיתלכדו הדעות ויתלכדו בהגד אחד. לא יכול להיות אחדות בעולם שמחפש ריגושים. כי מה שמרגש אותך ומה שמרגש אותי זה לא אותו דבר. לא יכול להיות אחדות בזה. אתה מפריע לי עם הריגושים שלך. אני רוצה ריגושים אחרים. אתה מפריע לי. כדי להמחיש את זה, ציימתי לכם פה למטה, פסקה שהיא עוצר מתורת הרב, מצד שמאל למטה. איננו טבועים בים של חסרונות. כל אחד פה שיושב בחדר, אחד או אחת, שיש לו חסרונות, שידע שהוא לא לבד, כולם טבועים בים של חסרונות. יש מלא חסרונות בעולם. ורוב החסרונות לא יתוקנו לעולם. לא יתוקנו. כותב הרב, לא רק בפני חסרונותינו מצד העצלות שבאנו להיות משתלמים מטבעות המידות, לא רק אנחנו עוד לא תיקנו אותם, אלא יש תפקיד לחסרונות. מה התפקיד של החסרונות? לייצר יתרונות מקום אחר. כותב הרב, גם היתרונות שבאנו דורשים לפעמים התפתחותם והתקיימותם, סייגים של חסרונות. כשהייתי ילד, היינו בבית, סנטר, עדיין הוא קיים שם. אמא שלי הייתה מאוד מוזיקלית, והיה מגיע מכוון פסנתרים פעם בשנה. אתם מכירים את המקצוע הזה? מכוון פסנתרים. פסנתר אמיתי, לא פסנתר אלקטרוני. צריך מכוון, יש מאחור המיתרים, צריך לכוון אותם. עכשיו הוא תמיד היה עיוור. תור ילד, אני זוכר, היה לו כלב גדול, מפחיד. הוא נכנס, הוא היה מכוון את הפסנתר. למה עיוור מכוון פסנתרים? כי הוא שומע יותר טוב מכולנו. הוא משתמש באוזניים פי 5-6 מאדם רגיל. כי עיוור, כשהוא עומד מול כביש, הוא לא רואה איפה הכביש מתחיל, הוא צריך לשמוע. כשהוא רוצה לראות איפה יש שיחים, הוא לא רואה, הוא צריך להקשיב. אם יש רוח שנושב, שהוא לא ידרוך, איפה השביל, הוא צריך להקשיב. והוא מקשיב. אם תראו פעם עם עיוור, תראו, הם עושים את זה נהדר. העיוור, הוא משתמש באוזניים באינטנסיביות אדירה. ולכן יש לו אוזניים מעולות, והוא יכול לכוון פסנתרים, כי צריך חוש מוזיקלי ששומע. זיופים מאוד מאוד רחוקים. כולנו עיוורים במשהו. כל אחד עיוור במשהו. והעיוורון שלו יוצר אצלו יתרון במקום אחר. אתם מבינים? העיוורון יוצר יתרון. זה הכוונה שהיתרון... אני ואתם היינו רוצים להיות מושלמים. טובים בהכל. אבל אם היינו טובים בהכל, היינו בינוניים בהכל. אם אתה גרוע במשהו אחד, זה מחייב אותך להיות טוב מאוד במשהו אחר. אתם מבינים? זה סוד גדול, שמי שמבין אותו מרוויח שני דברים. א', הוא מפסיק לכעוס על עצמו, על החסרונות שלו. למה? כי הוא מבין שזה מייצר גם יתרונות. בואו תראו בסוף הפסקה. כל מה שאנו עומדים ביותר על הטבע המחויב הזה של מהותנו, לא נתקצף הרבה, לא על חסרונותינו, ולא נשתדל להעלים אותם. לא להתבייש בחסרונות שלך. החסרונות שלך יוצרים יתרונות. דבר שני, קל וחומר, וזה רווח גדול, שנסבול בסבלנות את החסרונות של זולתנו. אתם מבינים מה כתוב פה? אתם מבינים מה כתוב פה, חברים? זה פותר את כל המריבות בעולם. נגיד, אני מגיע מישיבה, יש שני חבר'ה בחדר. אחד מאוד מסודר, מכירים את האנשים האלה? הוא ממש מסודר. ואחד, בזה הוא לא טוב, הוא מנסה. אבל זה לא הולך לו בקלות, יש כמו שבראש מבולגן כזה. אז הוא המסודר, הוא יכול להשתגע. הוא רואה שהחברו, תמיד איזה גרב על הרצפה. וזה לא שהוא לא, הוא לא, אומר, למה אתה לא משקיע? למה אתה לא, הוא טוב בזה. השני גרוע בזה. כשאנחנו טובים במשהו, יש לנו מחלה, שאנחנו מסתכלים על כל העולם לפי מה שאנחנו טובים, לפי מה שאנחנו טובים בו. ומי שלא טוב ומה שאני טוב בו, הוא לא טוב. הוא לא טוב. כי זה מה שאני מכיר, זה מה שאני טוב בו. ואז הוא מתעצבן עליו וכועס עליו. אבל אם הוא יבין את הסוד הזה, הוא יבין שהוא מאוד מסודר. למה הוא מאוד מסודר? למה הוא מסודר? כי הוא גרוע על משהו אחר. והאור, שהוא לא מסודר, מה זה אומר? שהוא טוב מאוד במשהו אחר, שאני גרוע בו. אז במקום לקוס עליו, אני צריך לרצות את קרבתו. כי הוא משלים אותי. הוא נותן לי משהו שאין לי, בזכות שהוא גרוע מאוד במה שיש בי. הבנתם? אבל בשביל זה, האדם צריך להיות חיי שכל, לא חיי דמיון. כי מי שחי חיי דמיון, הוא מעניין אותו היתרון שלו. הוא מעניין אותו משהו טוב בו. הוא רוצה לספק את העולם כמו שהוא מסתכל עליו, כמו שהזווית שלו. זה מה שמעניין אותו. אבל מי שחי חיי שכל, הוא שואל את עצמו, מה התמונה הכללית? מה האמת? מה רצון השם? אני צריך לתרום לזה את מה שאני טוב בו. אבל צריך עוד כמה אנשים שונים שיתרמו עוד כמה דברים. אתם מבינים? אם האדם חי חיי שכל, קל לו מאוד להיות מאוחד. אם האדם חי חיי דמיון, בלתי אפשרי, הוא לא יכול להתאחד. הוא לא יכול. מה קרה לנו לפני שנה? פגשנו בשמחת תורה את המציאות. נכון? זה לא נעים לפגוש את המציאות אחרי 19 שנה שברחת ממנה. זה כואב. זה היה המציאות הרבה שנים קודם. אבל ברחנו. והיא דפקה על הדלת ואנחנו לא רצינו להקשיב. ואז פגשנו אותה. התפוצצה לנו בפנים. ואז הבנו שיש חיים ויש מציאות. מה זה יצר? אחדות. כי ברגע שהאדם מבין שהנטיות שלו, והחלומות שלו, והשאיפות שלו, והסיפוקים שלו, זה לא מרכז החיים. יש מציאות. יש קדוש ברוך הוא, שהוא דוחף לאן שהוא רוצה. הוא רוצה שאתה תתמודד עם הערבים. אתה לא רוצה, אותך זה משעמם, לך זה מפריע לשקט שאתה רוצה. אתה באת לשרת משהו. אתה לא המרכז. אז הגיע הזמן, תעמוד מול המשהו הזה, תעמוד מול הקדוש ברוך הוא. וכשאדם עמד מול הקדוש ברוך הוא, ברוך השם ישראל עמד בניסיון הזה. והבין, בלי מילים, שאני פה בעולם, עם כל הכישרונות שלי, לא למען הכישרונות שלי, אלא למען העולם, למען רצון השם. ואז התאחדנו בקלות, בקלות התאחדנו. כי ברגע שאדם לא חי חיי דמיון, אלא חי חיי שכל, קל לו להתאחד. זה לא בעיה, כותב הרב. כי רק תפיסת החיים השכלית, תחילת שורה כתוב את המילה כי, כי רק תפיסת החיים השכלית, מפני שהיא לפחות שואפת להכרת הדברים כמו שהם, לא לברוח, לא לברוח, לא למצוץ מהמציאות מה שמספק אותי, אלא להסתכל על המציאות בפנים, בעיניים, כפי שהם עומדים מחוץ למד הפרטי שמצייר בחידותו, הכרה זו עלולה היא, מסוגלת היא, לקשור קש של אחדות בנישים שונים. הבנתם איך יוצרים אחדות? אחדות לא יוצרים על ידי חיבוקים. זה לא יעזור. אם אתה רוצה סיפוק, והוא רוצה סיפוק, לא יעזור כמה תתחבקו. בסוף תבוא מריבה. כי מה שמספק אותך זה משהו אחד, מה שמספק אותו זה משהו אחר, זה לא ילך. אבל, אם מה שאתה רוצה, זה לא סיפוקים, אתה רוצה לתרום את הכישרונות שלך, כדי להצמיח את המציאות ולהצעיד אותה קדימה. אתה גם רוצה את הכישרונות שלו. כי אתה מבין שהכישרונות שלך זה חלק. ואז אין שום בעיה להתאחד, זה הולך בקלות. אתם מבינים? אחדות צריכה להיווצר קודם כל בתוך הנפש. על ידי שהנפש תהפך להיות שכלית. אני נותן דוגמה נפלאה. יום כיפור וסוכות. יום כיפור זה יום שבו עם ישראל כולו התעלה לחיות חיים של שכל, חיים שמסתכלים על האמת ומנסים לשרת אותה. הרי מה זה חטא? מה זה לחטוא? לחטוא זה לחפש סיפוקים. אז כאדם חוטא, הוא לא מאמין בחטא שלו, הוא לא חושב שזה טוב, הוא יודע שזה שטות והבל, והוא התחרט על זה, הוא יודע את זה. אז למה הוא חוטא? כי משעמם לו. כי יש לו איזו נטייה שהוא צריך עכשיו איכשהו לתת לה משהו, וזה המרכז, זה החיים, אז זה מה שהוא מתעסק. אומר הרב דבר נפלא, וקשה וכואב, באורות התשובה, תראו למטה משמאל, למטה למטה. כל חטא, אפילו הקל שבקלי החטאים, מטביע בקרב האדם שנאה לאיזו בריאה. מה הקשר? אתה יושב באיזה מחדר, בחדרי חדרים, חוטא, לא עלינו. באדם למקום, אוכל משהו לא קשר. איך זה מייצר אצלך שנאה למישהו? מה הקשר? מסביר הרב. כי כשאדם עסוק בסיפוקים שלו, אוטומטית האחר הוא האויב, כי הוא רוצה סיפוקים אחרים. אנחנו נלחמים עכשיו. אתם מבינים? אנחנו מאבק. אבל אם האדם לא מחפש סיפוקים, אני מחפש לתרום לאמת הכללית, אז האחר עוזר לי. אם השוני שלו, הפוך, הוא משלים אותי. ברגע שאתה חוטא, אתה שונא. ברגע שאתה עושה תשובה, יום כיפור, כותב הרב, על ידי התשובה חוזרת אהבה להעיר. לכן בסוכות, סוכות זה חג, נראה שצריך לסיים, לא? איפה לסף? צריך לסיים, לא? זה הכל הקדמה לרב רובן, נכון? זה לא, זה לא. יום כיפור עשינו תשובה. כשאדם עושה תשובה, זה לא רק איזה ניקיון חיצוני, זה שינוי פנימי. מה חשוב לך באמת? חשוב לך רצון השם. עם ישראל ביום כיפור התגלה בתפארתו, בבתי הכנסת. עשה תשובה. אחרי זה בסוכות הוא מתאחד בקלות. ראויים כל ישראל לשבת בסוכה אחת. הכל מתחיל מיום כיפור. הכל מתחיל מיום כיפור. כותב הרב. אבל אחרי אשר אור התשובה הופיע בעולמנו, שורה עשירית מהסוף, על ידי קדושת היום הקדוש, יום כיפורים, וכל ישראל יתארו מחלאת החטא, אז התואר הנשמתי מתגבר בקרבנו, ובמקום הדמיון המתאה יבוא השכל הטהור, הגנוז, במקן נשמתנו, להאיר את אופק חיינו. סליחה. אתם זוכרים את הוויכוח בין ששון ושמחה? זוכרים את הוויכוח ביניהם? בגמרא? אמר רב מנזר, גמרא הפילית הזאת, תקראו משמאל למעלה את האב ננזר, מפי כבוד קדושת אבי אדוננו מורנו ורבנו זצל, בשורה החמישית פה, השישית. מי שכותב את זה זה השם משמול, זה הבן שלו, בשם האב ננזר. שמעתי שאמר לפרש שהמין סבר כי התכלית לאדם להיות סס ושמח. כיוון שקראו לו ססון, מה הוא בעצם אמר? כל אחד מכם מרגיש את הרצון לשמחה. אדם רוצה שמחה. אז מה אמר אותו מין? ושאבתם מים לססון. כלומר, המטרה שלנו זה להיות שמחים. אני אקח מהעולם את מה שמספק את הנטייה שלי לשמחה. אמר לו רבי אבאו, לא! לא! המטרה של האדם זה לא השמחה. המטרה של האדם זה לשמוח בתורה. זה ישמוח בגאולת ישראל. השמחה היא לא מטרה. למה השם ברא לנו תהיה השמחה? כי יש ממה לשמוח בעולם. לא כי צריך להסביע את הנטייה הזאת, אלא כי יש ממה לשמוח בעולם. הבנתם? השמחה היא כלי. אם אתה רק רוצה להסביע את הנטייה הזאת, אז הססון הוא האויב של השמחה, והשמחה היא אוהב של הססון. ססון זה הרצון לשמחה מיידית, מהירה. סס אנוכי על אמרתך כי מוצא של רב. שמחה זה הדרגתי, כמו סוכות. יש טיפוסים של שמחה, הדרגתיים. יש טיפוסים של ססון, שהם רוצים אקסטרים, רוצים עכשיו הכל. אז הם כולם נלחמים, כי הוא מפריע לו, והוא מפריע לו. אבל אם אדם מבין שהרצון שלו זה כלי לשים בו מים, אז זה אותם מים כמו הרצון של השני. רק אצלו זה ססון, אצלו זה שמחה, אתם מבינים? בגלל שהמין הזה לא הבין, ססון ושמחה רב, ומי יותר חשוב? אבל רבי אבא הוא אומר לו, תקשיב, אתה רק הכלי. זה רק הכלי. היה יהודי לפני, אחרי השואה. יהודי חשוב, פסיכיאטר, קראו לו ויקטור פרנקל. מצל שואה. שהוא אמר שהאדם, הדבר שהוא הכי צריך בחיים זה משמעות. הוא כתב ספר, האדם חפש משמעות. והוא גילה במחנות השמדה שמי שהיה לו משמעות הוא שרד. גם אם לא היה לו אוכל, גם אם לא היה לו שרירים, היה לו בשביל מה? והוא שרד. ככה אמר ויקטור פרנקל, לכן הוא פיתח שיטה, נקראת ביביליותרפיה, שאומרת, אתה צריך לתת לאדם משמעות, ואז זה פותר לו את כל הבעיות הנפשיות. הייתה איזו אישה אחת, שהיה לה קשיים נפשיים גדולים מאוד, הוא אמר לה, יש לך הכל, אין לך משמעות לחיים. הוא אמר, מעכשיו את צריכה כל שבוע להרזות כמה קילו. זה המטרה שלך. הוא אמר לו, מה זה קשור? הוא אמר, תראי, זה יעזור. וזה עזר. כי היה לה משמעות לחיים. להרזות. האם ויקטור פרנקל חושב שהמטרה של החיים זה להרזות? לא. הוא אמר, כיוון שאדם מחפש משמעות, בוא ניתן לו איזה משמעות, משהו זמין, משהו מיידי, שהוא ירגיש משמעות, וזה טעות. כי זה מסתכל על הנטייה בתור מטרה. צריך להסביע את הנטייה הזאת. אבל האמת שאדם מחפש משמעות, כי יש משמעות. אמנם יותר קשה להגיע אליה. אבל החיפוש, הוא מלמד אותך על משהו יותר גדול מהחיפוש עצמו. הוא מלמד אותך שיש משמעות. הבעיה של הססון והשמחה, שהם חשבו שהמטרה זה להיות סס ושמח. אם זאת המטרה, אנחנו כל היום נריב. כי הוא רוצה ססון, והוא רוצה שמחה. אבל, אם המטרה של החיים, זה לשמוח במה שבאמת ראוי לשמוח בו, אז אין שום ויכוח בין הססון והשמחה. למרות שלוקח יותר זמן להגיע לזה. אין שום ויכוח ביניהם. אין שום מתח בין שניהם. זה מה שהרב קורא פה, תפיסת עולם שכלית. כתוב, אני אסיים בזה, כי אייל תהרוג על אפיקי מים, כן נפשי תהרוג אליך אלוקים. אתה הולך במדבר, אתה רואה אייל. אייל זה חיה מדברית, אבל זה לא כמו גמל, הוא צריך לשתות מים. הוא צריך מים. תשאל אותו, אייל יקר, מה אתה עושה פה? אין פה מים. אין מים. לך לג'ונגל, יש שם מלא מים. אומר האייל, יש פה מים. איך אני יודע? כי אני רוצה אותם. זה שאני רוצה אותם, זה אומר שיש. ייקח לי זמן למצוא אותם, אבל נמצא אותם. כי האייל תהרוג על אפיקי מים. אם האדם הורג לשמחה, זה אומר שיש סיבה אמיתית לשמוח. לא צריך לחפש תחליפים. לא צריך לחפש ריגושים. צריך להמתין ולחפש מהו הדבר המשמח. ואם האדם ימצא את זה, הוא ישתלב בקלות עם אנשים אחרים שמחפשים דברים אחרים. אבל כל אחד מזהה שמה שהוא מחפש זה כלי שבו אפשר לצקת משהו הרבה יותר גדול. ואם נבין את זה, ועם ישראל ברוך השם בשנה האחרונה הפסיק לברוח מהמציאות. והתחיל להסתכל על המציאות נכוחה. זה לא קל. אבל זה נפלא מאוד. מתגלים כוחות של נתינה. כוחות של מסירות. שאני לא יודע אם יש דור שגילה כאלה כוחות. שנה שלמה של מלחמה. הרבה שנים לא היה דבר כזה. שנה מלחמה לא פשוטה שאין איש יודע מתי היא תסתיים. ועם ישראל זקוף קומה. מסתכל עליה נכחה. ומוסר את נפשו. הוא מוסר את נפשו. אין לנו שום יכולת להבין כמה קדושה ואיזה תשובה גדולה קרתה לנו השנה. אנחנו עומדים זכאים. היום זה יום החיתום. עם ישראל עומד זכאים. אחרי שנה כזאת. שיהיה לכולנו שנה טובה. בשורות טובות, ישועות ונחמות.